ערב טוב. שומעים טוב מאחור? ככה? עכשיו יותר טוב? השם של השיחה הערב היא בכל פעם שאדם נאחז מרה עומד מאחור ומחייך. השורה הזאת שאני מאוד אוהב אותה היא שורה שלקוחה מתוך הטקסטים העתיקים, מתוך הדרשות העתיקות. איזשהו, איך להגיד את זה, תרגום יצירתי. יש לי חבר שמתרגם שירה, מעושה מוזיקה קוואלית, חלק אולי מכירים, ירון פאר, אז הוא קורא לזה תרגוש. האמת היא שהוא מפליג יותר רחוק, אבל יש בתוך זה משהו, בתוך הרעיון הזה, ואני אישית אופה מאוד מתחבר אליו, המקום שלתת לפעמים לתרגום, להניח לו להיות קצת יותר יצירתי בניסיון לשחזר גם איזשהו יופי פואטי שנמצא הרבה פעמים בטקסטים רחוקים. ולפעמים אם חלק מכם למשל מכירים את דרומי, נכון? הרבה מכירים אותו, נכון? רומי המתרגם שלו, שמתרגם אותו לאנגלית, קולמן ברקס, בכלל הידע שלו בשפת המקור, פרסי, הוא מאוד מאוד בסיסי. והתרגומים הם הרבה פעם מאנגלית. יש על זה הרבה פעם הרבה ביקורת, שזה לא צמוד. אבל כשמסתכלים על התרגומים ומשווים לבין תרגומים מאוד מהודקים, הם מאבדים הרבה פעמים את הפואטיות ואת השירה. זה דומה אגב אצל חפיז. אז אני מאוד אוהב את האופן שבו השורה הזאת מתורגמת כך, בכל פעם שהאדם נאחז, מרה עומד מאחור ומחייך. מי זה מרה? מי זה מרה ומה התפקיד שלו במיתולוגיה או בסיפור הבודהיסטי? המשמעות של המילה מרה בשפה הפאלית זה מוות. מרה הוא הדמות שהיא כמו ההופכי של הבודה, של ההתעוררות, של זה שהתעורר, והוא הפרסונופיקציה, האנשה של הכוחות שמונעים מאיתנו להתעורר. שמצרים עלינו, כוחות שאפשר לזהות אותם גם חיצונית, תרבותית, ובעיקר אנחנו מדברים עליהם כאן מבפנים. אחד השמות שהוא מופיע בטקסט גם זה נמוצ'י, שנמוצ'י זה האל שיוצר את המונסון, האל שיוצר את הגשם, שלא מאפשר חיים, לא מאפשר חיות. ומרה מופיע בסיפורו של הבודה, כשהוא סידהרתה, או לפני שהוא היה לבודה, זה מגיע לאיזשהו קליימקס בליל ההתעוררות, כאשר סידהרתה תוך מקום שהוא מאוד מאוד נחוש, מאוד החלטי, לשבת מתחת לעץ הפיקוס שתחתיו הוא ישב, לשבת עד ש, אני אוהב להשאיר כאן שלוש נקודות, עד שמה, עד שמשהו מאוד מאוד עמוק שהניע אותו והביא אותו אל המסע הרוחני שהוא היה בו, והביא אותו לא לייצר בתוך המסע הזה ולא להסתפק בכל מיני תשובות שהוא קיבל. הוא מקבל שם החלטה מאוד מאוד נחושה לשבת ולהיות לא משנה מה, כדי להתעורר נקרא לזה. והסיפור מספר שמרה ראה כמה ההתכוונות של הבודה משמעותית, עושה את כל המאמצים מבחינתו כדי לנסות למנוע ממנו, ושולח אליו בשפה של הטקסט העתיק את כל חילותיו, בין אם בדמות פחדים וניסיון לגרום לו לשנות את דעתו ולוותר, תוך הרבה מאוד פחדים שעלו בו, בין פחדים חיצוניים מחיות היער, או מבין פחדים פנימיים, שדים פנימיים. ובנוסף שולח אליו את חילות פיתוי, שניסו לפתות אותיו, בנותיו של מרה, כך זה נקרא, הקולות האלה של, נו, עזוב אותך מהשטויות האלה, וזה, בוא נקייף, בוא תעשה משהו אחר. והבודה בסיפור הזה שוב ושוב שם, מניח את היד על האדמה ואומר על האדמה, את העדה שלי. מרה, אני רואה אותך. זה מה שאתה, זה מי שאתה. זה פחדים, זה מאוויים, זה כל מה שזה. בשלב מסוים מרה כמו נכנע, הוא מבין שההחלטיות של סידהרתה כה גדולה, וסידהרתה היה לבודה. ואחד הדברים המעניינים בסיפור, הוא שיכולנו לחשוב שבסיפור מיתולוגי שכזה, עם ההיבטים גם הנאיביים שיש בו, ברגע שסידהרתה הכריע את הבודה והיה, הכריע את מרה והיה לבודה, מרה נעלם. אבל מרה שב ומופיע בסיפור, והוא שב ומופיע גם בעולמו של הבודה, זה שהתעורר לגמרי. ושוב ושוב הוא כמו נוחת עליו. כמו נוחת עליו וכמו מנסה לערער אותו. ומה שעושה את הבודה לבודה, הוא זה שהוא שוב ושוב רואה את מרה כמרה. ושוב ושוב הוא נאמר בטקסט, מרה, אני רואה אותך. אז למה מרה מחייך כשהוא רואה אדם נאחז? הזכרנו היום במהלך היום את ההבחנה בין כאב לסבל. הבחנה שהיא מאוד מאוד משמעותית לחקור אותה, שאנחנו רוצים להעמיק בתוך הלימוד הזה. בחשיבה הרגילה שלנו, הרבה פעמים זה די אותו דבר. כאב זה אולי סוג של סבל, כשהוא אינטנסיבי, אז נקרא לו, נגיד, הוא סבל. וההבחנה הזאת אולי דרך מאוד מאוד יפה להדגים אותה, הוא במשל נורא יפה שהבודה נתן, שנקרא משל החץ השני. החץ הראשון, זה החץ שלצורך העניין אני קורא לו עכשיו הכאב, שהוא בלתי נמנע. החיים האלה להיות בגוף אנושי, בנפש אנושית, בלתי נמנע שמתוך תנאים ונסיבות חיצוניים או פנימיים, מתעורר איזשהו היבט של כאב, שריר כואב, קיבוץ, מחלה, איזשהו אובדן, סיטואציות שמעוררות כאב. והסבל בתוך כך הוא החץ השני שאנחנו כמו אוטומטית מכניסים אותו. התגובה האוטומטית שלנו אל החץ הראשון שפוגע בנו, שמנסה להדוף, מנסה לדחות. אני בדיוק עכשיו, לפני שבאתי לכאן, התקלחתי. רואים שהתקלחתי? יופי. האמת היא שהיו שנים המורות, החברות שהיו מלמדות איתי, היו צוחקות עליי בריטריטים. עכשיו עוד לא ממש קר, אבל בחורף לפעמים, ריטריט של שבוע, מה אתם מתקלחות? כאילו, טוב, פעם אחת בשבוע אפשר. ואיכשהו אני במין זמנים כאלה, התחילו אולי התחילו בשנה שעברה, בקיץ, היינו באיזשהו אי ביוון, אני והמשפחה, והיינו במין קמפינג, והיום היא מקלחת קרה. אין שם הרבה, זה, אתה מתקלה, יש, זה מה שיש. וצאתי את עצמי, זה חודש שלה מתקלח כך, ולקחתי את זה הלאה. לא עד עכשיו לגמרי, בחורף הפסקתי, היה לי איזשהו זה, על החורף הזה עוד יש לי תקוות, נראה מה יהיה. אפילו שם בבוקר היה לי כפו. והמקום הזה, אחת הסיבות שאני עושה את זה, היא שאני נורא מתקלח במים חמים. וכשאני מתקלח במים חמים, אני גם מפליג במחשבות או פנטזיות, ומין נורא נורא כיף לי, והחדר מתמלא עדים והכל. אז כשאני יוצא, אני רואה שעברו 20 דקות, חצי שעה, וכשאני חושב על, על כל המים שאני מבזבז, זה תמיד משאיר אותי באיזשהו זה. אז חלק מאוד גדול מהמוטיבציה שלי, היא שבמים קרים קצת יותר קשה לי לעמוד מתחת לברז ומין להיג'עג'ע. האמת היא שגם הייתה מישהי לא מזמן שאמרה לי שזה דרך ש... הרבה אנשים שנמנעו מזה מקורונה. אני לא יודע, אני כבר ראיתי מים קרים, כשהיה לי קורונה, שבועיים לא יכולתי לזוז. אני לא יודע, כן בריא, לא בריא. זה נורא, בתוך זה מעניין, המפגש, קודם כל כשאני נמצא באמבטיה, ויודע שאני הולך לפגוש את המים הקרים, וכבר עולה במין... ואז פותח את הברז, והתחושה הזאת, וכאילו, בואו נודע, אני לא יודע מה אומרים אחרים, זה לא כזה נעים. המים הקרים פוגשים את ה... ותוך רגע, בעיקר אם אני עוד עסוק במה שאתם, רגע לפני זה חשבתי על איזשהו משהו, הנה, אני הולך שיחה דרמה, על מה אני הולך לדבר, אם אני לא עם התחושה מסביב ללא נעים הזה, הגוף מתכווץ. הגוף מאוד מתכווץ, ואז זה נהיה איזשהו מין מקום כזה. והמקום של להיפתח שם, אלא תחושה הלא נעימה. ונורא מעניין להסתכל בתוך המקום הזה של ההבחנה הזאת, בין החץ הראשון, זבוב שמהלך לי עכשיו על הגבה, לבין המקום, די כבר, עזוב אותי. ונגענו היום בחלק מאוד מאוד משמעותי, בתוך הלימוד של הבודה, שנמצא תחת המקום של הוודנה. דבר הזה שברמה מסוימת משהו בנו עולה, מה רוצים מאיתנו בכלל? מה העניין? זה הרי... מין הכי מובן מאליו. לא? ברור שחלק מהרשמים שאנחנו חווים נעימים, וחלק לא נעימים. לא צריכים איזשהו מורה רוחני מלפני 2500 שנה שיגיד לנו את זה. וגם זה הכי מובן מאליו שעולה לנו תגובה. ושכשמשהו לא נעים לנו, עולה מקום של... לא רוצה או לא רוצה, וכשמשהו נעים, ואין שום דבר רע או לא בסדר בתגובה הזאת. נו, מה יהיה? אנחנו חיים עכשיו גם בעידן הדיגיטלי, וכשמדברים צריך לקחת בחשבון שהשיחות האלה יוצאות לרשת, אז אולי צריך להגיד למי שמקשיב לזה ולא זה, שיש כאן איזה זבוב, שהולך לי על הפנים. דקות ארוכות. ממשיך הבודה ומצביע על זה, ותראו מה קורה, כשישנה את הוודנה, ישנו את הצבע, את הגוון הזה של, של ההרגשה, שכל רושם, וזה נורא, נורא מעניין לראות, כל רושם שעולה בנו, נצבע באיזשהו צבע, ושוב, לא אומרים פה הרבה, כי זה כל הספקטרום, זה או נעים, נעים מאוד, לא נעים, מאוד מאוד לא נעים, וגם מה שביניהם, כל אלה זה גוונים, בין, לא יודע, איזה צבע זה, אני אומר, טורקיז, בצד אחד, לא יודע, לא רוצה להגיד צבע שמישהו ייקח את זה אישית, אבל איזשהו צבע אחר בקצה השני, לבין הבז' אפור כזה באמצע. והכל רושם שעולה, תחושה גופנית, צליל, איך חוויתם, אולי אתם חווים את צלילי החתונה שעולה מרחוק, חלק זה ודאי נעים ומעניין, וחלק זה רעש. נורא מעניין המקום הזה, גם אתם אומרים, רעש. האם רעש נמצא בתוך צליל? האם יש צליל שהוא רעש? ובעצם כשאנחנו אומרים רעש, אנחנו בעצם אומרים, יש צליל, והוודנה שלו, גוון ההרגשה שלו, הוא לא נעים. נכון, כשאנחנו אומרים רעש, אנחנו לא מתכוונים למה, אוי, כמה נעים לי הרעש הזה. כמו ששרית אמרה היום אחר הצהריים, כמה זה תלוי קונטקסט. אני בתוך החדר יושב עם התכוונות למדיטציה ולאיזשהו שקט, ופתאום עולים הצלילים האלה, וגם מהרמקולים הלא כל כך איכותיים, ומה זה הרעש הזה? ופתאום אולי עוברת המחשבה, וואו, יש כאן אנשים שמתחתנים עכשיו, יש כאן שמחה כל כך גדולה של הרבה אנשים, ואז פתאום לפעמים אותו צליל לכאורה נחווה לגמרי אחרת. וההכוונה שלנו אל הוודנה, אל הגוון, הגוון של ההרגשה, הטון שלה, לא נעצר כאן. הוא מאוד לראות את המקום של התגובה שעולה, והאופן שבו התגובה שעולה, כמה מהר היא מתעצמת. כי שוב, זה כל כך טבעי וזה בלתי נמנע, שיעלה ודנה, וזה לא נעים, אז עולה המקום של התנגדות. עולה איזשהו מקום של רצון להימנע ממשהו שהוא לא נעים. אבל כמה מהר זה הופך, זה מתמצק, זה מתגבש, זה הופך למשהו מאוד מאוד חזק. זה לא נעים תחושת המגע של הזבוב. ואני לא רוצה שהיא תהיה, אבל הוא לא שואל אותי. בתוך המקום של אני לא רוצה אחלה, בתוך המקום שאני גם אומר לו, זבוב, אוף. אתם מכירים את הבדיחה עם זבוב, אוף? אני אספר אותה עכשיו. וואו, מאיפה נזכרתי בה? לפעמים הוא אף, אבל לפעמים הוא לא אף, הוא לא הולך לשום מקום. וזה דימוי נהדר. וככה גם הכאב שעולה בברך או בשכמות. ויש משהו כל כך משמעותי ועם ערך כאן שאנחנו במשחק הזה. כי נורא כדאי לזכור, זה משחק, אנחנו, זה לונה פארק ריטריט. זה לא דבר כזה רציני. זה לא שכבר נהיה משטר טוטליטרי במדינת ישראל והכניסו אותנו לאיזה מחנה כפייה ואנחנו תקועים פה. למרות ש18 פעם ביום התלבטנו אם אנחנו ממשיכים או לא, אנחנו פה מתוך איזושהי תנועה פנימית. והמעניינים שאנחנו מתעסקים איתם, הם לא עניינים שברומו של עולם. אנחנו מתעסקים פה כמו עם החומרים הקטנים והמעודנים של הביפנוכו שלנו, שהם באיזשהו אופן מאוד מאוד משפיעים על מה שברומו של עולם, אבל זה לא עם הרצינות או עם הכובד הזה. הרי את חוסר השקט שאני חווה או חווה תוך כדי ישיבה, הדבר בתוך זה כל כך, תוך רגע אני יכולה לסיים אותו, כל מה שצריך זה לקום ולצאת. תחושה מאוד לא נוחה שאני חווה בגוף. זה שונה מסיטואציה שבה אנחנו מאוד מאוד חולים. אני רוצה לבקש בבקשה שתשבו. אני מבקש את זה מתוך המקום שגם השיחה היא בעצם, היא חלק בעצם משולב מתוך היום שלנו, והזמנה להירנות, וכאשר, כמו בתוך מקום אחר, כאשר אנחנו נוכחים עם הגוף, זה תומך בתוך המקום של ההקשבה שלנו. ואני מאוד מציע שההקשבה תהיה ממש מין הקשבה כזאת על הבהונות. זה לא אומר לקנות את כל מה שנאמר, כל הדברים שאני נאמר. אם משהו לא מתיישב לכם טוב, תזכרו שיש לכם עוד אוזן. זה יכול לצאת משם. אבל בו בזמן, המקום הזה של ההמשך של ההתכוונות הזאת. תודה. וכמה מהר, כמה מהר זה מתמצק, והמקום של הגוון הרגשי שעולה והתגובה שאליו הופכת לאיזשהו מקום מאוד מאוד נוקשה, להיאחזות ברצון שלנו שדברים יהיו כך או יהיו אחרת. אני נזכר כאן בנסיך הקטן, בטח כולם או כמעט כולם מכירים, נכון? אתם זוכרים את הקטע שיש שם שהנסיך הוא נוחת על כוכבית, אני לא זוכר מה המספר שלה, ויש שם היא קטנטנה, ויש שם מלך שיושב על כיסא והגלימה שלו מכסה את הכל, והנסיך נעמד על הגלימה, והוא מבוך, והוא מדבר איתו, והוא שואל אותו בתוך הזה, הנסיך הקטן, מי אתה? אז האיש אומר לו, מה, אני המלך. אז הנסיך הקטן כזה מסתכל מסביב כזה, ואומר לו, כן, על מה בדיוק אתה מולך? כן, הוא לא רואה שם כלום. אז המלך אומר לו, מה זאת אומרת? אני המלך של כל היקום הזה. אני מולך על כל הכוכבים והשמשות, על כל היקום הזה אני מולך. והנסיך הקטן, שמי כאן זוכר, היה לו פטיש על שקיעות, אמר לו, מה באמת? אתה מולך על השמש? אז אתה יכול לעשות לי שתהיה שקיעה? אז המלך אומר לו, מה, בוודאי, מה, אני המלך, כל היקום הזה שר למרותי. ואז הוא כזה מסתכל בשעון וזה, והוא אומר, שמש, אני מצווה עלייך לשקוע בדיוק עוד 3 שעות ו-26 דקות. אז הנסיך הקטן אומר לו, מה החוכמה? אז הוא אומר לו, מה? זה היה חכם אם הייתי מצווה על השמש לשקוע בזמן שהיא בו לא שוקעת? אם היא אז לא הייתה עושה את מה שאני מבקש ממנה, זה הייתה אשמתה או אשמתי? וזה מדהים כמה אנחנו, כשאנחנו לא תופסים את עצמנו, לפחות לא במודע כמלכים ולמלכות של כל היקום הזה, משהו בנו שוב ושוב, אנחנו רוצים לארגן, ושהדברים יתארגנו באיזשהו אופן, שיספקו את כל המאוויים, וכל הבלי, כל הבלי ולא בלי שלנו. וכמה אנחנו מוצאים את עצמנו בחיכוך, בחיכוך עם המציאות, בחיכוך עם אנשים סביבנו, בחיכוך עם סיטואציות, בחיכוך עם הדימוי העצמי של עצמנו. חיכוך עם תנועות פנימיות, מתוך היאחזות בתמונות שככה היינו רוצים שהדברים יהיו. אני באתי לריטריט מדיטציה. אני כבר, כמעט אמרתי איזושהי מילה שאני לא רוצה להגיד, אני כבר שלושה ימים יושב, יושבת, ואיפה הרוגע? וכל המחשבות האלה. משהו פה לא בסדר. איפה המנהל פה, המנהלת פה? אני צריכה... אנחנו כל כך מצחיקים. ובאיזשהו אופן, הייתי אומר שאפשר להסתכל על זה בשתי רמות. ברמה אחת, הדרך מאוד מציעה לנו ומצביעה לנו על לחקור את זה, על לראות את ההיווצרות של זה, דרך המקום של מה שאנחנו היום מהבוקר יותר ויותר לטפח, וכאשר אנחנו מטפחים באופן מכוון את הראייה שלנו של משהו, אנחנו רואים אותו יותר. לפני שנתיים וחצי אני חושב, איפשהו בזמן של הקורונה, עשינו פעם ראשונה שאנחנו עושים גינה. אף פעם לא הייתה לי גינה. למרות שאני גר במקום שבו כמעט לכולם יש גינות ומגננים, וכולם מדברים על צמחים, למרות שמסביבי כל החברים, אני אף פעם לא הייתה לי גינה. ואני גם תמיד מדבר על זה, זאת אומרת, כשאני הולך ורואה איזשהו מקום שיש בו צמחים או ירוקים, אני רואה המון ירוק. מישהו אומר, זה, 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 וזה, זה. ואז פתאום מתוך תהליך של להתחיל להתעסק ולהתעניין ולכוון את המבט שלי, שוב ושוב אני פתאום מוצא את עצמי, נאמר, עכשיו, כשבדיוק שתלתי גינת קיץ, פתאום אני שם לב ש... סליחה, גינת חורף, אני פתאום שם לב בין הצמחים. זה עגבנייה העלים האלה. עגבנייה זה מהגינת קיץ, אבל לפעמים היא מנביטה את עצמה. אבל אני פתאום, אני רואה את העלים ואומר, זה זה. או זה קרובית. וזה גם מפעים לראות, אבל זה גם כמה המקומות האלה הם מקומות של אימון. למוסך, למשל, עד עכשיו שאני הולך, ואמיל או אקרם, החברים שלי שמטפלים במכוניות, מתחילים להגיד לי קרבורטור ורדיאטור וזה, ואני רואה שם אוסף של צינורות וברזלים. ומסבירים לי לפעמים בכזה פאטוס, שזה עושה ככה, וזה עושה ככה, וזה ככה, ו... העניין, מדרשים פה לעניין, איזושהי מוטיבציה וסקרנות ואימון, מאפשר לנו לפתוח את התמונה ולראות, ומה שאנחנו עושים, כאשר אנחנו עושים כך, מתחילים להסתכל ולחקור, לראות את הוודנה. לראות את הוודנה ולראות את מה שהיא מביאה אחריה. בשפה כזה זה נקרא תנה. תנה זה מילה שהמשמעות המילולית שלה זה צמא. צמא, ממש תגובה פיזית, הצמא שדבר יהיה כך או אחרת, ואז היחזות בצמא הזאת, שנקראת בשפה הפאלית אופדנה. ומעניין, מעניין בתוך זה לומר, שאופדנה זה מילה שהמשמעות שלה גם זה הזנה, או מזון. למשל משתמשים בזה שהאופדנה של אש יכולה להיות בולי עץ או זרדים או נפט, ואז אומר, נותנים לה, לאש שם אחר על פי האופדנה שלה, על פי מה שמזין אותה. האופדנה זה גם מה שמזין את, את העץ מתחת, המינרלים שהוא שואב מהאדמה, מה שהוא שואב משם ומזין אותו. זאת המילה שממנה בעצם נשאבת ההאחזות או התפיסה שבעצם מזינה את התודעה. מזינה איזשהו מקום שמרגיש כמו, חסר, שאין כלום, אם אין איזשהו משהו שממלא אותו ואנחנו כמו נאחזים בו. ויצא לי היום מכמה מכם ששיתפו אותי, תופעה שאני מכיר אותה כל כך טוב מתוך זה מעצמי, אומרים, תשמע, אנחנו רואים גלים על גלים של מחשבות מסתובבות על דברים עזויים. מאיפה זה, בא? מקומות של לחזור על עוד ועוד מילים של שירים, של איזושהי להקה. אמרתי, בוא נה, אני יושב שעות ומשחזר את כל המילים של איזושהי להקה. אמרתי לו, אתה עוד טוב, אתה יודע, אני ריטריטים שלמים, עברתי בלשחזר את כל הילדים בכיתה א' ובית ספר יסודי, הולך לפי הטורים, נזכר, ומרוצה עצמי, מה, איך קראו לו, איך קראו, ככה, ואז מה הטלפון שלו, ומה זה? מאיפה זה בא? תודעה כמו... ובאיזשהו אופן, לצד המקום הכל כך משמעותי הזה, של החקירה הזאת מרגע לרגע, של לראות את ההיווצרות, לראות כיצד מתוך הפף הזה, הכל כך קטן, כמו קטנטן הזה של גוון, של צבע, איך זה מתנפח, מתעצם, מתגבש, חשוב גם בתוך לומר, כמו, זה לא רמה אחרת, אבל, ככה זה יוצא ממני עכשיו, לזכור את זה שזה לא קלקול. זה לא משהו שאנחנו אשמים בו. זה לא כי משהו לא בסדר אצלי. זה גם לא להחזיק באיזשהו רעיון שצריך לא להאחז. אם אנחנו מחזיקים ברעיון הזה, אנחנו מוצאים את עצמנו, מה זה נאחזים ברעיון הזה? שאני אמור או אמורה לא להיאחז. אני זוכר שפעם, לפני הרבה שנים, קצת נחשפתי, די בשנים הראשונות שנחשפתי ללימוד, הבודהיסטי, פתאום זה הביא אותי להכרה, כמה אני נאחז בבת הזוג שלי, שהייתה באותה תקופה. איזה attachment יש לי עליה. וזה הביא אותי לגבש לעשות מעשה אמיץ, והפסקתי את מערכת היחסים. כי זה לא טוב ולא בריא, ואני צריך לטפל ב-attachment הזה. ומה שגיליתי, זה שנשארתי, מה זה attached אליה? רק שהיא לא הייתה לי בחיים. מזל שבסוף היא חזרה. האטאצ'מנט לא נמצא באובייקט או בנו, והרעיון של אני אמור לדחוק אותו, הוא רק רעיון שגם אליו אנחנו יכולים להיצמד. הלימוד הזה הוא לימוד של חקירה, של סקרנות, של להיותים, של להתקרב אל האנושיות שלנו, להיפתח אליה, ולגלות את החופש שמצוי דווקא בתוכה. ובתוך כך אנחנו גם יכולים לראות שחלק ממה שמביא אותנו אל מקומות של האחזות זה בלבול. בלבול, למשל, בין מה שדיברנו גם היום בתחילת השיחה, גם תמי הזכירה אתמול, וגם אני בשיחה שלשום, על אי נחת, וחוסר סיפוק, ואנחנו משליחים לכל כך הרבה דברים שיתנו לנו את הסיפוק, ואז מוצאים את עצמנו, נאחזים בהם, חושבים שהם מה שיתנו לנו סיפוק. הבלבול הזה ואי הראייה של אי נחת כאי נחת, בלי צורך לבעוט בה, אבל עם פחות להשלות את עצמנו. או המקום של הראייה של מה שחולף, כאילו הוא קבוע. בדיוק בבוקר לפני שהגענו לכאן, הלכתי לים, וישבתי על החוף, והתמונה הזאת היא בתוך הזה של לראות את הגלים הנשברים, ולראות את הקצף, שהוא לא עומד לרגע במקום, לרגע לא, כל הזמן משתנה, מרגע לרגע, מרגע לרגע, ויוצר את הצורות הבלתי נתפסות האלה. ויצא לי גם לקרוא, פעם שעשו על זה מחקרים, וניסו להכניס לדפוסים את התנועות האלה, את התנועות של הגלים ואת השבירה שלהם. ואפילו האלגוריתמים לא ממש מצליחים לעשות את זה. מצליחים ברמה מסוימת, אבל לא ממש. התנועתיות הזאת, וכאשר אנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים המון שינוי. שינוי הוא חלק בלתי נפרד מהטבע. אנחנו בדיוק עכשיו בסתיו, העונות מתחלפות. אולי אפילו יצא לנו לחוות איזשהו גשם בימים שלנו כאן. למרות שמתוך מה שראיתי בתחזית עכשיו הוא נדחה עוד פעם. כאשר אנחנו מסתכלים על גאות ושפל בים, אנחנו מסתכלים על הגוף הזה. לפני משהו כמו 15 שנה, קצת יותר, ישבתי כאן, אבל שם, ושמעתי את אחד המורים שלי מדבר בשיחה כזאת, ומין בתוך המקום שהוא הזכיר את הגוף האנושי וההשתנות שלו, הוא אומר, ופתאום מגיעים לגיל שהשערות כאן מפסיקות קצת לצמוח, ופתאום צומחות שערות באוזניים. ואני זוכר כמה התגלגלתי מצחוק בתוך כל הזה, ושהוא פותח, ושלא הבנתי מה הוא מדבר, ואני פתאום מסתכל במראה לפני כמה ימים, ורואה, וואלה, יש לי שערות באוזניים, ואיזה ארוכות. הוא מוצא את עצמי מסתכל כאילו במראה, והוא מסדר פה כאילו, שלא יראו את המפרצים. וצוחק, ותוך כדי זה גם צוחק פעם, גם וואלה, יש לי מפרצים, וגם וואו, ואני מנסה להסתיר אותם. אנחנו רואים את זה עם מצבי הרוח שלנו. תסתכלו על היום הזה, אפילו על השיחה הזאת, כמה פעמים השתנה מצב הרוח. אולי לפני רגע היה איזה רגע מחוייך, ורגע לפניו היה כבר, נו טוב כבר, די. ורגעים של מודעות שבאה והולכת. וגם כאן המקום הזה של ההצבעה, וזו הצבעה מאוד משמעותית בלימוד של הבודה, על הראייה של החלופיות, היא לא כאיזשהו רעיון טוב לאמץ אותו. אולי להשתמש בו כדי לנחם את עצמנו, אלא כדי, בדיוק כמו שדיברתי קודם על הוודנה, ולמשל עם הדימוי שנתתי של להתחיל, של לראות כמו שאני חוויתי אותו, של להתחיל לראות את הירוק ולראות אותו יותר לעומק ולשים לב ואת ההבחנה, לראות את החלופיות מרגע לרגע בתוך החוויה שלנו. לשים לב להשתנות. וכאשר אנחנו שמים לב, להשתנות, זה עושה, זה משנה משהו בפרספקטיבה שלנו, שלמרות שבאופן מודע ברור לנו שזה יחלוף, אם אנחנו חושבים על זה, משהו באופן שבו אנחנו מתייחסים לאיזושהי תחושה שעולה בנו, או איזשהו רגע שכאילו כאן לתמיד. אז שוב, זה לא שאני מציע לנחם את עצמנו ולהגיד, זה יחלוף. אפשר לעשות גם מזה, ולפעמים יש לזה ערך. אבל יותר מזה זה לראות את זה. לראות את זה וכמו לפתוח את הספקטרום של הרגע הזה. שוב, כמו ששרית אמרה אתמול, בתוך ההתבוננות יש לנו, מישהו פעם אמר לי את זה, יש לי הרבה יותר חיים בחיים. יש הרבה יותר רגעים בתוך הרגע. הפתיחה הזאת היא שלהם וההסתכלות עם ההתכוונות של ראייה, של שינוי, של חלופיות. גם היום אני אסיים בשיר, וגם היום אני לא בטוח כמה הוא מתקשר למה שאמרתי עד עכשיו, אבל אני לא אוותר עליו. זה מתוך בשבח הדברים החולפים של ישראל אלירז. מה אני מבין כשאני מתחיל להבין את החולף, את טבעו הפגיע של הרגע הפלאי, את הסיכון שלוקחות המילים העומדות מול הדברים עם ידיים ריקות? אין את מי לשאול פה. בואו נסיים ברגע של דממה משותפת. מה אני מבין כשאני מתחיל להבין את החולף, את טבעו הפגיע של הרגע הפלאי? את הסיכון שלוקחות המילים העומדות מול הדברים עם ידיים ריקות? אין את פי לשאול פה. הפעמון יצלצל עוד כ-25 דקות.